שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת בשלח. פרשה שלנו היא בעצם סוג של פרשת ביניים בין יציאת מצרים, שהתרחשה בפרשה הקודמת, פרשת בו, לבין מעמד הר סיני, שהתרחש בפרשה הבאה, פרשת יתרו. זה מעורר את השאלה, מה בעצם המקום של הפרשה הזאת, או למה בעצם צריך את פרשת בשלח? לכאורה, המטרה של יציאת מצרים היא להוציא את עם ישראל ולקבל את התורה, כמו שכבר נאמר, למשה במעמד הסנה, בהוציאך את עם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זאת המטרה, זאת התכלית של יציאת מצרים, לפחות המטרה המיידית, ולאחר מכן להגיע לארץ ישראל. אבל לכאורה זה אמור להגיע מיד לאחר יציאת מצרים, ללכת להר סיני, לקבל את התורה ולהמשיך הלאה. ובכל זאת התורה כאילו דוחה את יציאת, את מתן תורה בפרשה שלמה, לפרשה הבאה. וזה נראה שיש עוד כמה תהליכים נפשיים, רוחניים, שעם ישראל צריך לעבור קודם לפני מעמד הר סיני, ואותם הוא עובר בפרשה שלנו. באמת במסורת היהודית בהמשך התפתחה איזושהי מסורת שלא מופיעה במפורש בתורה, שבעצם ימי ספירת העומר הם הימים של ההכנה בין יציאת מצרים למעמד הר סיני, 50 הימים. שבאמצע, בין פסח לשבועות, שהרי בתורה לא נאמר במפורש שהתורה ניתנה בשבועות, אלא ככה חז"ל למדו ממדרשי הפסוקים, והתפתחה איזושהי מסורת שיש כאן איזושהי ימי הכנה התכוננות, וזה בעצם ספירת העומר, ימים שסופרים לקראת מעמד הר סיני, והימים האלה בעצם ספירת העומר התרחשה בפרשה שלנו, וזה בעצם התקופה של ההכנה לקראת מעמד הר סיני. ובאמת אם אנחנו מעיינים בפרשה, אנחנו מגלים שעם ישראל עבר הרבה מאוד תהליכים, בזמן קצר, בזמן של 50 הימים האלה, אולי קצת פחות, עברו המון תהליכים שכולם מתוארים בפרשה שלנו, פרשת בשלח. מהם התהליכים, וכל התהליכים, אם נעיין בהם נראה שהם תהליכים באמת מאוד פסיכולוגיים, מאוד נפשיים, בהתפתחות הרוחנית של עם ישראל לקראת מעמד הר סיני. מה התהליכים שעם ישראל עובר בפרשה? וכך נעסוק בשיעור שלנו היום. קודם כל יש לנו כמובן את תחילת הפרשה קריאת ים סוף, שזה תהליך גדול ודרמטי שעם ישראל עובר מול המשעבדים שלהם, מול המצרים. לאחר מכן יש את מראה, את התלונה במראה על המים, והשם ממתיק את המים דרך הפעולות של משה. לאחר מכן תלונה על אוכל במדבר סין, ואז מקבלים את המן. לאחר מכן עוד תלונה על מים ברפידים, וששם משה מכה בסלע ומוציא מים, ולבסוף מלחמה בעמלק. אם בסוף הפרשה שלנו, אם נסתכל ככה במבט הלאה לפרשה, נראה שהמבנה של הפרשה הוא מבנה חייסטי, מתחילים ומסיימים במלחמה, מלחמה בים סוף מול המצרים, ובסוף הפרשה מלחמה בעמלק. יותר באמצע של המבנה החייסטי, שתי תלונות על מים, במראה וברפידים, ובאמצע המבנה החייסטי יש לנו את התלונה על האוכל ונתינת המן, שתופסת את החלק המרכזי, את החלק האמצעי של הפרשה, את כל הסיפור של נתינת המן. אז יש לנו מבנה של מלחמה, מים, אוכל, מים, מלחמה. זה המבנה, ואנחנו כדי להבין את התהליכים שעם ישראל עבר, נצטרך באמת לעבור דרך כל המבנה החייסטי הזה, לנסות לברר מה בדיוק התהליכים שעברו שם, וכל תהליך הוא באמת תהליך מורכב, ובאמת בכל המקרים מופיע, חוץ מהמלחמה בעמלק שהיא מסיימת את הפרשה, מופיעה לנו תלונה של עם ישראל, אנחנו רואים תלונה, תלונה בים סוף, תלונה במראה, תלונה על האוכל, תלונה ברפידים, התלונות חוזרות פה כל הזמן, וזה מאוד הגיוני, כמו שאנחנו רואים כבר בתחילת הפרשה, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פנינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבין, שעם ישראל נמצא בחולשה מאוד גדולה, הוא נמצא אחרי 400 שנות שיעבוד, והוא לא מסוגל לאתגרים קשים מדי. למשל, הוא לא מסוגל לאתגר של מלחמה, ולכן בעצם, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, הולכים, עושים איזשהו סיבוב מאוד מאוד גדול, ולא הולכים בדרך הישרה, כי עם ישראל חלש מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, חלש, והוא לא יכול לעמוד מול אתגרים חזקים מדי, ואם הוא יעמוד מול אתגרים חזקים, הוא מיד יחזור ושבו מצרימה, יחזרו למצרים. זה באמת מאוד מאוד הגיוני, בייחוד למה שביארנו בפרשה הקודמת, פרשת בו, שעם ישראל לא ממש רצה לצאת ממצרים, ולא ממש היה מוכן ליציאה הזאת, והיה צריך לגרש אותם. יציאת מצרים הייתה גירוש, כמו שביארנו בהרחבה בשיעור בשבוע שעבר. היה שם גירוש, ועם ישראל לא היה ממש מוכן נפשית לדבר הזה, וזה התבטא למשל בזה שהם לא הכינו לעצמם צידה, זאת אומרת, הם באמת לא ידעו שהם הולכים לצאת, ופשוט גירשו אותם בכוח, אחרת זה לא היה קורה. אז מאוד הגיוני שעם ישראל נמצא עדיין בתודעת שיעבוד בחולשה מאוד גדולה, בעצם הם גורשו ממצרים ולא יצאו בעצמם, ולכן לא מתאים כל כך לתת להם אתגרים גדולים כמו מלחמה. אלא שהפתיחה היפה הזאת של הפרשה, שהשם אומר לא נתן להם אתגר גדול, ניקח אותם מסביב לאתגרים יותר קלים, מתנפצת אם אנחנו קוראים את המשך הפרשה כמו שפתחנו. הרי מיד אחר כך יש סוג של מלחמה, המצרים רודפים אחריהם. לאחר מכן עוד אתגרים מאוד מאוד קשים, מים, אוכל, שוב מים, ובסוף מלחמה בעמלק. אז יש כאן משהו קצת אירוני שהפרשה פותחת, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פני, נחם העם בראותה מלחמה. בואו נבריח אותה ממלחמה, יש לנו רק בפרשה הזאת מיד שתי מלחמות. ועוד אתגרים מאוד קשים של אוכל ומים. אז איך אפשר להבין את התהליך הזה של הפרשה, שמצד אחד אנחנו רוצים להקל על עם ישראל, לתת להם איזשהו דרך יותר פשוטה, ומצד שני מציבים להם לאורך הפרשה אתגרים מאוד מאוד קשים. זאת שאלה אחת שאני רוצה לעסוק בה, וכמובן לזה צריך לשאול עוד כמה שאלות שקשורות לקשיים האלה שאנחנו נתקלים איתם בפרשה. קודם כל, התלונות החוזרות ונשנות האלה של עם ישראל, בסדר, אנחנו מבינים שעם ישראל הם עם של עבדים, אבל איך אפשר להבין את זה שאחרי ניסים כל כך גדולים של עשרת המכות ובתחילת הפרשה שלנו קריאת ים סוף, מיד אנחנו רואים שוב ושוב תלונות, הרבה פרשנים התקשו בזה, איך עם ישראל יורד ממעמד כזה גבוה לקשיים כל כך גדולים. זה מצד אחד. מצד שני, אפשר גם לטעון ההפך. לכאורה התלונות שלהם מאוד מוצדקות. מה הם בעצם מבקשים? הם מבקשים שהמצרים לא יהרגו אותם, שהם רודפים אחריהם, אחר כך הם מבקשים מים, הם צמאים במדבר, הם מבקשים אוכל, הם אמורים לאכול משהו, הם לא הספיקו לקחת צידה גם, ואחר כך שוב הם צמאים ומבקשים מים ברפידים. אז מצד אחד, זה קצת מוזר התלונות שהן תלונות מאוד מאוד קשות מול הקדוש ברוך הוא שהרגע הוציא אותם ממצרים. מצד שני, התלונות שלהם גם מאוד מאוד מובנות. ויותר מכך, שוב אני חוזר לעניין של האתגרים, למה הקדוש ברוך הוא מכניס אותם לאתגרים כל כך מורכבים? הוא כאילו מוציא אותה, ואז אוי, אין מים. לא חשבנו על זה. טוב, הם מבקשים מים, נמתיק להם את המים. טוב, נוציא להם מים מהסלע. אוי, אין אוכל. טוב, ביקשתם, נסדר לכם אוכל. מה, הקדוש ברוך הוא לא תכנן את הסיפור הזה שאמורים לצאת להליכה ארוכה במדבר, אז צריך גם שיהיה מים ואוכל שילווה אותם. אז אני חושב ששוב אני חוזר לקושי המרכזי פה, הוא מצד אחד יש פה חולשה מאוד גדולה של עם ישראל, ולכן חוסכים מהם קשיים. מצד שני אנחנו רואים אתגרים אדירים שהם ניצבים בפניהם בפרשה, וגם אתגרים לא כל כך ברורים, זאת אומרת מה היה אהבה מינה, מה שלא יהיה מים, שלא יהיה אוכל. מה בדיוק ניסו לעשות כאן? אז עם כל הכבוד לקושי על עם ישראל, שמה אתם מתלוננים בצורה כל כך לא נעימה, גם מה הקדוש ברוך הוא בעצם תכנן פה בפרשה, ומה בדיוק האתגרים האלה שהקדוש ברוך הוא מזמן להם בפרשה. אז אני חוזר למה שפתחתי, שנראה שבאמת הסיפור פה זה תהליכים פסיכולוגיים שעם ישראל צריך לעבור, ממעמד של עבדות מאוד מאוד נמוכה, אל מצב יותר בוגר, ממצב שהם מאוד תלותיים, מאוד פסיביים. כן, כמו שנאמר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, עבדים הם מאוד תלותיים באדונים שלהם, הם צריכים לעבור איזשהו תהליך התבגרות והתפתחות, שדרך הקשיים שעוברים עליהם בפרשה, הם אמורים לעבור את התהליך הזה, לקראת מעמד הר סיני. וככה אנחנו באמת מבינים למה מעמד הר סיני טיפה נדחה. אי אפשר לקבל עכשיו את התורה באמת. אי אפשר מיד לקבל את התורה במצב שאתה כל כך תלותי וחלש, במצב כמו של תינוק שמקבל את הכל ומגרשים אותך ממצרים ועושים לך את כל העבודה. צריך, עם ישראל כאילו צריך להתחיל לקחת אחריות, להתחיל לעשות מעשים. הרי זה העניין של מעמד הר סיני, זה העניין בכלל של כל התורה, שאתם לא מקבלים את הטוב ואת השפע ככה על מגע של כסף, אלא אתם צריכים לעבוד, אתם צריכים לעשות תיקון בעולם הזה, אתם צריכים לקיים מצוות, להיות בעשייה, להיות בתיקון, כדי לקבל את הטוב. זה ככה בתמצית אולי ממש קצרה, הרעיון של קיום מצוות והשכר ועונש שבתורה. כדי להיות במקום הזה צריך לעבור איזושהי התפתחות נפשית, להבין שאני לא מקבל את הדברים באופן פסיבי תלותי כמו תינוק, אלא אני צריך לפעול ולעשות כדי לקבל את הדברים. ונראה שזה באמת התהליך שעם ישראל אמור לעבור לפרשה, מינקות לבגרות ולקיחת אחריות. והמבנה החייסתי הזה שתיארנו, מלחמה, מים, אוכל, מים, מלחמה, לכאורה אמור לשזור, נראה איך הוא שוזר את התהליך הזה, תהליך ההתבגרות של עם ישראל. האמת שזה התחיל כבר קצת, יענו זה גם בשבוע שעבר קצת בקורבן פסח, שבמכת בכל כבר עם ישראל היה אמור לעשות משהו, אבל זה היה די מינורי שם. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה להיכנס לבית, לאכול את הפסח ולצבוע את המשקוף כדי שהם לא יקבלו את מכת בכורות. זה יותר עניין של להבדיל את עצמכם מהמצרים. אבל לא פעולה יותר אקטיבית, עשייה ממש בפועל כדי להינצל, אלא יותר התכנסות פנימה והבדלה מהמצרים. וכאן אפשר לראות לאורך הפרשה איך יש הדרישות מעם ישראל הולכות ועולות לקראת קבלת התורה, לקראת הרעיון שאתם אמורים לעשות מעשים כדי לקבל את הטוב. ונעבור שלב שלב בפרשה ונראה איך עם ישראל עובר את התהליך הזה. וזה גם יכול לענות לנו על השאלות שאיתם פתחנו, מה הקדוש ברוך הוא חשב, מה הוא זורק אותם ככה למדבר בלי מים ובלי אוכל, אלא זה לא סתם, אלא יש כאן, אתם תקבלו את המים, תקבלו את האוכל, עם ישראל הולך לקבל, וגם הקדוש ברוך הוא עד רפידים, עד סוף הפרשה, לא כועס על עם ישראל על התלונות, זה מאוד מעניין, הם מתלונים תלונות מאוד קשות, והקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, זאת אומרת, זה היה מתוכנן, בואו תבקשו, אולי אפילו תתלוננו, ותקבלו את הדברים, אבל תקבלו אותם תוך כדי לקיחת אחריות. תוך כדי שהיא עשייה יותר אקטיבית, כדי שתתחילו להבין שהשפע מגיע תוך כדי פעולות. אם נמשיל את זה אולי להתפתחות של ילד, מבחינה פסיכולוגית, וזאת אמורה להיות ההתפתחות הנורמלית. זאת אומרת, תינוק מקבל את השפע באופן פסיבי, יונק מהשד של אמא שלו, ולאחר מכן הוא גם מקבל את השפע מההורים שלו, אבל מתחילות להיות דרישות, זאת אומרת, בוא תערוך שולחן ותקבל את האוכל, או בוא תפנה את הצלחת מהשולחן, תהיה שותף. אחר כך תהיה עוד יותר שותף, תעשה עוד דברים שתהיה שותף איתנו בהכנה של האוכל, או אוכל זה רק דוגמה, כן? בכל העשייה, בכל הטוב שאתה מקבל, אתה לאט ולאט מצפה ליותר אחריות ושותפות מהילד, כדי שיהיה חלק מזה. ואם זה לא מתפתח, נוצר פינוק, נוצר איזושהי נחיתות של הילד, שהוא בעצם מבין שהוא לא חלק מהסיפור, הוא במצב ינקותי, ומקבל את השפע בלי להתאמץ. והשאיפה היא כן, לאפשר לו להיות שותף בתוך הסיפור, בתוך ההתנהלות של הבית, בתוך הסיפור הזה של קבלת הטוב מההורים, או קבלת הטוב מהחיים. אז בואו נעבור שלב שלב הפרשה, ונראה איך מתפתחת, איך מתפתח התהליך הזה. קודם כל, ים סוף. ים סוף, מה שקורה בים סוף זה סיפור מאוד מעניין, לא נוכל להאריך בו במסגרת הזאת, אבל בעצם יש כאן איזושהי תרמית לפרעה, כן, עם ישראל עושה כאילו סגר עליהם המדבר, כאילו הם טועים בדרך, אבל הקדוש ברוך הוא עושה פה תרמית לא רק לפרעה, אלא עושה את התרמית גם לעם ישראל, הוא לא מגלה לעם ישראל שבעצם כל הסיפור פה זה כדי שפרעה ירדוף לכם ויטבע במים, ולכן עם ישראל באמת נכנס ללחץ מאוד מאוד גדול, וצועק ומתלונן, ואמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הם מאוד מאוד נלחצים. וכנראה, זה לא, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה להם? תקשיבו, אל תיבהלו, אני רק קורא פה למצרים כדי להטביע אותם. נראה שיש פה איזה ביום של תהליך שלם, שנועד לבגר את עם ישראל. נועד להראות להם, תראו, אתם יצאתם ממצרים כמגורשים, הייתם פסיביים, המצרים גירשו אתכם ממצרים. אבל עכשיו, בואו תצאו מהתודעה הזאת של העבדים. בעצם יציאת מצרים הם עדיין נשארו בתודעה של עבדים. פעם אמרו להם לעבוד, ועכשיו אמרו להם תעופו פה מארץ שלנו. זה עדיין תודעה של עבדים. לא השתנה כלום מבחינה נפשית. וקריאת ים סוף אמורה ליצור איזושהי התפתחות נפשית בתוך עם ישראל. שלא קרה, שגם לא יכל לקרות במצרים שהם עדיין בארץ העבדים. ולכן באמת זה היה אפשר לשאול שאלה מעניינת, למה צריך בכלל את קריאת ים סוף? בסדר, נתנו כבר 10 מכות למצרים, אפשר לעבור הלאה. אבל בכוונה כאילו עם ישראל יוצא, מצרים יוצאים אחריהם, יש כאן ביום של תהליך שלם, ששוב עם ישראל רואה את מצרים בשיא תפארתו רודף אחריהם עם כל הכוח, האימה של עם ישראל מתעוררת, ואז המצרים נופלים. וכל הסיפור פה הוא אשר ראיתם, את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. סוג מאוד מוזר, מה זה אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הרי ברור שהמצרים עדיין נשארו, אנחנו, מצרים ממשיכה להופיע בהמשך התנך, מה, לא נראה יותר את המצרים, לעולם לא תראו יותר מצרים, האם כל המצרים מתו בים סוף? קבוצה מסוימת שרדפה אחריהם, יש עדיין את אימפריית מצרים עוד הרבה שנים אחר כך. כנראה הפירוש הוא, כי אשר ראיתם את מצרים היום, כמו שאתם רואים את מצרים היום, ככה, בצורה הזאת, לא תראו אותם יותר. זאת אומרת, מבחינה פסיכולוגית, אתם רואים את המצרים כעיני עבדים אל יד אדוניהם. ככה אתם תפסיקו לראות אותם היום. איך? בואו תראו אותם מסיתי פרטם, ותראו איך הם, תראו אותם, זאת אומרת, אנחנו מבימים פה, חוזרים לראות את המצרים המאיימים, ואז תראו איך הם נופלים. ולמה? זה בעצם סוג של טיפול שאנחנו מכירים, סוג של טיפול בחרדה. יש טיפול בחרדה שנקרא טיפול חשיפה. זאת אומרת, אתה חושף את האדם החרד, למשל, אדם שחרד מפחד, נגיד פחד ממים, אז אתה חושף אותו לאט לאט למים, ואתה מקהה, וככה הוא מקהה את החרדה. ככה אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית. כמובן שזה טיפול יותר איטי ויותר מורכב. אבל הרעיון הוא לעורר את החרדה, ואז לנסות להתמודד ולהרגיע את עצמך אל מול החרדה. טיפול חשיפה שאתה חושף את עצמך אל החרדה ומנסה להרגיע את עצמך תוך כדי שהיא מופיעה. וזה בדיוק מה שקורה כאן, טיפול חשיפה. זאת אומרת, עם ישראל יוצא ממצרים, אבל הוא עדיין חווה את החוויות הפנימיות של עבד, הוא עדיין חרד מהמצרים הגדולים והמאיימים. הקדוש ברוך הוא חושף אותם שוב לחרדה הכי גדולה שלהם, מראה להם את המצרים בשיא תפארתם, ואז מטביע אותם בים. והרעיון כאן הוא באמת להצליח לעבור את ההתפתחות הזאת מול המצרים, מול החרדה המצרית הזאת. אבל זה רק חלק מהסיפור של קריאת ים סוף. חוץ מזה, יש כאן עוד דרישה מעם ישראל. שוב, יש כאן, כמו שאמרנו, נראה לאורך הפרשה איך עם ישראל מתחיל, נדרש להתחיל לקחת אחריות על כדי להינצל. וככה השם אומר למשה, ואומר השם למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, תסעו, תלכו קדימה לתוך הים. זאת אומרת, ההצלה היא לא באופן פסיבי, אתם עומדים ומסתכלים עליך מצרים טובים, אלא אתם גם צריכים לעשות משהו, אתם צריכים לנסוע קדימה. וזה נראה אולי משהו מאוד פשוט, בוא ניסע קדימה לתוך הים, אבל זה ממש לא פשוט. משתי סיבות. א', זה נראה לנו, אנחנו תמיד רואים את קריאת ים סוף כמשהו תמים כזה נחמד, עם ישראל הולך בכיף בתוך ים סוף, אבל זה יכול להיות גם אירוע מעורר חרדה. אתה הולך, המים להם חומה מימינם ומשמאלם. אם היו אומרים לי, בוא תעבור בתוך ים, ותדע, והמים עומדים מימינך ומשמאלך, זה היה לי די מפחיד, כי כל רגע המים יכולים ליפול עליך. זה לא דבר כל כך בטוח, דבר די חדשני ודי חורג מהדברים שאנחנו מורגלים אליהם. צריך בכל זאת איזשהו אומץ ואיזושהי אמונה בקדוש ברוך הוא כדי להיכנס לתוך המים. ולכן עם ישראל נדרש כאן לאיזשהו מבחן, לאיזשהו ניסיון, לאיזושהי לקיחת אחריות. אתם לא תנצלו כמו במכות מצרים באופן פסיבי, אתם צריכים לעשות משהו, לנסוע לתוך הים. זה לא כל כך קל, זה סיבה אחת. ודבר שני, יש כאן משהו אולי קצת נסתר בפסוקים, שהרי עם ישראל, כמו שאמרנו, גורש ממצרים, רצה בעצם להישאר במצרים. והאמת, שכאילו מציבים לו כאן אופציה לחזור למצרים. המצרים רודפים אחריהם, ועם ישראל לכאורה יכל להינצל בצורה מאוד מאוד פשוטה. יכל פשוט להיכנע ולהגיד למצרים, אוקיי, רדפתם אחרינו, מתחרטים, בוא נחזור למצרים, חוזרים להיות עבדים. ויש, כמו שהראינו, יש כוח חזק שמשך אותם לשם. ונראה את הכוח הזאת בהמשך הפרשות, בוא נחזור למצרים כל הזמן שעולה בהמשך הפרשות. זאת אומרת, עם ישראל יכל לפתור את הדילמה בים סוף פשוט, ולחזור אחורה, ולהיכנע למצרים. ויש לו את האופציה הזאת. והשם אומר לו, תסעו קדימה, השם אומר למשה, תגיד להם, תסעו קדימה. וכאן יש רגע של בחירה לעם ישראל, לחזור חזרה, להיכנע למצרים, או לנסוע קדימה. ועם ישראל בוחר לנסוע קדימה, להמשיך הלאה. וזה שוב, השלב הראשון שאנחנו רואים בפרשה, שדרישה מעם ישראל, קחו אחריות ויש לכם בחירה, וההצלה תלויה גם במעשים שלכם. לא רק בלהסתגר בבית כמו קורבן פסח, אלא לעשות צעדים קדימה. ועם ישראל עושה כאן תהליך התפתחותי מאוד יפה, הוא באמת עושה צעד קדימה, הולך לתוך הים, לא נכנע למצרים, אלא מאמין בהשם ובמשה, ומצליח להינצל. וככה מסתיימת קריאת ים סוף, וירועם את אדוני, ואמינו באדוני ובמשה עבדו. הם רואים ומתגברים בעצם על החרדה הגדולה שהייתה למצרים, ומצליחים להתנתק מהמצרים הפנימיים שעדיין נמצאו בהם, ומתודעת העבדות שהייתה בהם, ובעצם היינו חייבים את קריאת ים סוף כדי היציאת מצרים של פרשת בו, זה רק לצאת פיזית ממצרים, גורשו ממצרים, אבל עכשיו צריך לגרש את המצרים מתוכנו דרך זה שאנחנו רואים אותם, לא נכנעים אליהם, הולכים קדימה, סומכים על השם, סומכים שהמים ימשיכו לעמוד, ומחליטים להתנתק באופן פנימי מהכוח המצרי הזה, דרך הטיפול הזה בחשיפה. זה קריאת ים סוף. נעבור הלאה לפרשה. מרה, מגיעים למרה, אין מים. עם ישראל מתלונן שאין מים, שוב השם לא כועס על עם ישראל שמתלונן, זה מובן. השם כאילו רוצה שמתלוננו. בואו, תבקשו. אתם כבר לא תינוקות. שישר אתם רק עושים ציוץ קטן וישר נותנים לכם את האכלה. לא. תתלוננו, תבקשו. הם מתלוננים. וכאן עדיין יש פסיביות, עדיין פשוט השם שולח, אומר, שישים עץ בתוך המים המרים, אבל שוב, יש כאן כבר פעילות, יש כאן אפילו איזושהי פעילות סמלית, שהקדוש אומר, יש פה מים מרים, החיים הולכים להיות מרים, החיים הולכים להיות קשים, אתם צריכים לעשות כל מיני פעולות כדי להמתיק את המים. שוב, איזשהו רמז למצוות שיבואו בהמשך בפרשה הבאה, וזה די ברור בסיפור במראה, כי הסיפור נגמר ככה. ואם תקוע המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. פסוקים שהרבה פרשנים התקשו בהם, מה זה החוק ומשפט, מה זה שם ניסהו, מה קשור עכשיו אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והישר בעיניו תעשה, מה זה הסיפור הזה? ונראה ששוב הקדוש הוא מתחיל להכניס פה רמזים שלאט לאט אתם מפסיקים להיות פסיביים, מפסיקים לעשות לכם את העבודה, אתם נדרשים לעשות פעולות כדי לשפר את החיים שלכם. למשל, לשים עץ כדי להמתיק את המים. אז עדיין משהו ניסי. שוב, אנחנו עדיין בתקופת הילדות, שעדיין ההורים עושים הרבה, ועושים לילד דברים שמהנקודת הבת של הילד נראים כמו ניסים. אבא פתאום מביא איזה שהוא צעצוע חדש מאיפה שהוא, ומפעיל לי אותו, זה נראה כמו איזה נס כזה. אבל מתחילות גם דרישות, מתחילות להיות דרישות מהילד, בוא תתנהג ככה ותעשה ככה ותשמור על הצעצוע ותדע שאתה צריך בעצמך לפעמים לתקן אם זה נשבר. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה ומתחילים להיכנס פה חוקים וניסיונות ופעולות. הסיפור במראה הוא סיפור מאוד מאוד סמלי, הקדוש ברוך הוא מאוד עוזר, מאוד תומך, יש עדיין פסיביות אבל יש גם דרישות. להמתיק את המים ולעשות חוקים משפטיים ותדע לך אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. כמו שריפאתי פה את המים והמתקתי אותם, אני ארפא אתכם תעשה מצוות. שוב, אנחנו רואים פה, מתחילים להריח פה את מעמד הר סיני, אבל יותר התהליכים פה הם איטיים מאוד מאוד. כל הפרשות זה תהליכים איטיים של תדעו שצריך לקחת אחריות, לקיים מצוות, לפעול. ואז מגיע סיפור יותר ארוך, הסיפור של בקשת האוכל במדבר סין. זה פסוק, זה פרשייה באמת שלא ניכנס לכל הפירוט שלה, אבל היא פרשייה הרבה יותר מפורטת, וכאן נראה שעוברים תהליכים יותר גדולים. עם ישראל מבקש אוכל, והוא מקבל אוכל. שוב, אין כעס. שוב, כאילו הקדוש ברוך הוא מראש לא נותן אוכל, בואו תבקשו, בואו תפעלו. לא כמו במצרים, ששם מתואר ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים. שם הם לא התפעלו, הם פשוט זעקו. פה, בואו תבקשו. תהיו אקטיביים, והם מבקשים אוכל, אמנם בתלונה, אבל השם שוב לא כועס על התלונה הזאת. למרות שזו תלונה מאוד חצופה, וזוכה, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, ושבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. הקדוש ברוך הוא לא אומר כלום, הוא אומר בסדר, ניתן לכם אוכל, ביקשתם תקבלו. אבל תראו, מעניין איך הוא אומר את זה, איך הוא אומר שהאוכל יגיע אליכם. ויאמר, בפרק תזיין פסוק ד', ויאמר אדוני אל משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים ויצאם ולקטו דבר יום ביומו. אוקיי, עד כך מבינים, רציתם תקבלו לחם. אבל המשך הפסוק, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. שוב, האוכל פה יגיע אליכם, אבל לא יגיע סתם, יגיע ביחד עם ניסיונות, ביחד עם דרישות, כי אתם כבר גדולים, אתם תקבלו את השפע, אבל גם מצופה מכם לעשות עבודה. ומה עם הניסיונות האלה שקשורים למן? שתי ניסיונות. ניסיון אחד, תאספו כל יום בכמות שמגיעה לכם ולא יותר מזה. והניסיון השני, בשבת אל תאספו. הרעיון של הניסיונות האלה, אתם תקבלו שפע. אתם עדיין ילדים, אתם עדיין תקבלו לחם מן השמיים. אבל נדרש מכם גם עבודה. נדרש מכם איזו עשיר השמח בחלקו. לקחת בחלק המתאים לכם, ולא יותר, לא לאסוף, לא גרגרנות ולאסוף עוד ועוד ועוד. כאילו לדעת להסתפק, לדעת את המידה שלכם, את המידה המתאימה לכם. לא יותר, לא להתלהב מזה, לא להיות באיזה גרגרנות כזאת ולאסוף עוד ועוד, אלא באמת לדרוש את הדבר שאתה צריך, בלי להפריז ולהשתגע. זו דרישה אחת. וגם לדעת לעצור ולנוח בשבת, לדעת שיום אחד בשבוע אתה עוצר ולא לוקח עוד ועוד ועוד, וכל הזמן נמצא בעשייה, אלא נמצא גם במנוחה בשבת. יש פה שתי ניסיונות יוסף בשניהם, עם ישראל מסתבך בהמשך הסיפור. כי עכשיו אתה מקבל, אבל יש דרישות, ושלא בסדר, אז אתה מקבל ביקורת. הקדוש ברוך הוא כועס כשהם אוספים בשבת, בהמשך הסיפור, בפרק ט"ז פסוק כ"ח, ויאמר אדוני אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיו ותורותיי, ראו כי אדוני נתן לכם את השבת. יש פה כעס שאתם יוצאים בשבת, זאת אומרת, אתם מקבלים שפע, אבל עם דרישות, ועם ביקורת, ועם אחריות, ודרישה להתנהג כמו שצריך, כדי להמשיך לקבל את השפע. אז אנחנו רואים איך יש פה צעד צעד בפרשה, אתם מקבלים, אתם עדיין ילדים במדבר, עם ישראל עדיין בשלב הילדות, אבל אתם מתחילים להידרש כל הזמן במראה. ושוב חוזר כל הזמן העניין של ניסיונות במראה, ושם ניסאו, וגם כאן למען אנסנו. הקדוש ברוך הוא מתחיל לנסות. וידוע הפירוש של לנסות זה משון להעלות על נס. זאת אומרת, אתה עובר ניסיון, אבל אתה גם מעלים אותך על נס, אתה עולה, אתה צומח. ילד שמתחיל לנסות אותו ולהציב לו אתגרים, מזה הוא צומח מבחינה נפשית. אם לא יציבו לו אתגרים, הוא לא יצמח. ואז מה קורה בהמשך הפרשה? עם ישראל באמת מרגיש שהוא צומח ועולה ואוסף בעצמו את המן ויודע איך לאסוף, והוא מרגיש שהוא מקבל הרבה שפע מהקדוש ברוך הוא דרך המן. ואז עם ישראל מגיע לרפידים. אנחנו כבר לקראת סוף הפרשה, בפרק י' ז' מגיעים לרפידים. ושמה שוב אין מים. אנחנו מבנה הכי, עכשיו אנחנו מתחילים לעבור לצד השני של המבנה הכי עשתי. המרכז זה הסיפור של המן, שבו יש אוכל ויש דרישות ברורות איך לקבל את האוכל. מכאן היינו מצפים שעם ישראל יתחיל לצמוח ולהתפתח, ולקחת עוד אחריות ולהיות עוד יותר ראש גדול, ועוד יותר לקחת אחריות לקראת קבלת התורה. אבל דווקא בצד השני של המבנה הכי עשתי אנחנו רואים נפילה. עם ישראל מגיע לרפידים ומבקש מים, אבל לא סתם מבקש מים. וירב העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את אדוני. קורה כאן דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא התחיל לנסות את עם ישראל, זאת אומרת לנסות אותו, להציב לו ניסיונות, להציב לו אתגרים כדי שיתפתח, ופתאום מתהפכים היוצרות. במקום שהקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל, עם ישראל מנסה את הקדוש ברוך הוא. ויקרא שם המקום מסר מריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, היש השם מקרבנו עם עין. פתאום עם ישראל מגיעים מתהפך, והם אלה שמנסים את הקדוש ברוך הוא. החטא הזה הוא כל כך חמור עד כדי כך שבספר דברים פרק ו' יש איסור מפורש על הסיפור הזה. לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. אל תנסו את השם כמו שניסיתם במסע, ויש אפילו מוני מצוות שמנו את זה כאחד מתרג מצוות. לא תנסו את השם אלוהיכם. זאת אומרת, משהו כאן משתבש. וכאן צריך להבין מה הסיפור פה שמשתבש. וזה נראה שהסיפור של המן, במקום להכניס את עם ישראל לסיפור של אחריות, לקיחת אחריות והבנה שהפעילות עכשיו היא הולכת להיות פעילות אנושית ואז שפע אלוקי. קיום מצוות, קבלת שפע. אחריות, לקיחת אחריות וקבלת שפע. במקום זה עם ישראל מרגיש כאילו הוא זה שמייצר את השפע. כאילו הוא זה שבזכותו מגיע המן. הוא כאילו האובייקט שיוצר את המן. לא הוא זה שמגיב לחוקים האלוהיים ועובד על פיהם ולכן מקבל את השפע, אלא הוא זה שיוצר את השפע. וזה מתואר במדרש מפורסם שמביא כאן רשי, על האב שלקח את בנו על הכתפיים ונתן לו את כל צורכו, רצה פירות, רצה אוכל, כל הזמן האב הביא לו. פתאום פגשו אדם שהולך מולם, והילד שאל את האדם שהולך מולם, תגיד, ראית את אבא שלי? ואז אבא שלו אומר לו, כך אני אומר את זה במילים שלי, אבא שלו אומר לו, מה אתה חצוף? וזורק אותו מהכתפיים, ואז פוגע בו הכלב ונושך אותו. שזה עמלק, שמופיע בסוף הפרשה, ולכן היא שמחה עמלק לסיפור התלוננות ברפידים. כמו שנאמר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. יש פה חיבור גם מבחינה ספרותית לסיפור התלונה על המים. הסיפור, המדרש היפה הזה בעצם ממחיש את התהליך הפסיכולוגי שקורה לעם ישראל. אני אולי אנסה להדגים את זה בשפה פסיכולוגית דרך תיאוריה של ויניקוט, שדיבר על המושג שדי נהיה מפורסם, אם טובה דיה. וויניקוט דיבר על זה שילד מקבל שפע מההורים שלו, מאימא שלו, בעיקר דיבר על אימא, והאימא יכולה, בהתחלה היא במצב של איזה אימא מושלמת כזאת, זאת אומרת אימא שמתאימה את עצמה לגמרי לצרכים של התינוק שלה, וזה טוב בתקופת החיים הראשונה, אולי בחצי שנה הראשונה שהתינוק נולד, זה טוב שהאימא לגמרי לגמרי מותאמת. הוא רק מוציא איזשהו ציוץ קטן ומיד הוא מקבל את הצרכים שלו. זה טוב, וככה הוא מקבל איזשהו אמון ואיזשהו ביטחון ורוגע בעולם. אבל באופן טבעי, ויניקוט תיאר את זה שהאימא מתחילה במרכאות להיכשל בסיפוק הצרכים. ולזה הוא קרא אם טובה דייה. זאת אומרת, אימא לא יכולה להיות לנצח מושלמת, אלא היא מתחילה באופן טבעי לעשות טעויות, להיכשל. זאת אומרת, הילד בוכה, ובמקום להכיל אותו מיד, היא קצת משתהה ומחכה, ועוברות כמה דקות, או אפילו קצת יותר, עד שהיא מתפנה אליו. זה לכאורה כישלון בסיפוק הצרכים לילד. אבל ויניקוט טען שזה דווקא תהליך התפתחותי טוב, שוב, אם הוא לא נעשה בצורה מוגזמת שיוצר טראומה, אלא בצורה נורמלית, כמו שקורה בדרך כלל בהתפתחות הטבעית, ההורים קצת מתעכבים בסיפוק הצרכים לילד, וזה טוב. ולמה זה טוב? כי ככה הילד לומד שהמציאות לא עובדת אצלו. זה לא שהוא בוכה ואופ, המציאות משתנה והוא מקבל את כל השפע ההורי, אלא לוקח זמן לפעמים, וצריך טיפה לחכות, ואז מתפתחת היכולת לסבלנות, ולהכיל משברים, ולהכיל קשיים, וגם מתפתחת היכולת לדאוג לעצמי קצת, כי לוקח זמן עד שההורים שלי באים, אז אני קצת אולי אדאג לעצמי, ואולי אני איך להביא את הצעצוע בעצמי, ולא יחכה שיביאו לי. הכשלים האלה, שאחר כך יש כינו אותם כשלים אמפתיים, הכשלים האלה הם כשלים במרכאות, שעוזרים בסוף לילד להתפתח, ודווקא שאין כשלים, וההורים יותר מדי מושלמים, זה יוצר מצב של איזשהו פינוק יתר, וילד חושב שהמציאות עובדת אצלו. שהוא רק אומר משהו, והופ, הדבר הזה קורה. ילדים שמתפתחים בצורה הזאת, זה יכול להוביל אחר כך לבעיות, כי המציאות בסופו של דבר לא עובדת אצלנו, והיא לא תמיד מותאמת לצרכים שלנו, ואנחנו צריכים להכיל את התסכולים האלה. וזה נראה שזה קצת, אולי ככה תיארתי בתיאור פסיכולוגי קצת ארוך, את מה שהמדרש אמר בצורה קצרה. הילד יושב על הכתפיים של אבא שלו, ומקבל את השפע, מקבל, ועם ישראל מרגיש אחרי המן, מרגיש על הגובה, וואו, כל יום יורד מן ישר אלינו. ואתה מתחיל לבלבל סיבה ומסובב, זאת אומרת, אתה חושב שאתה זה שיצרת את המן, אתה זה שבזכותך מגיע לך המן, בזכות זה שאתה כזה טוב וכזה גדול, ורק ביקשת, אופ, המן מגיע. ואתה יוצר את המז, והכל הכל מותאם אליך באופן מושלם. ואז עם ישראל מגיע לרפידים, פתאום שוב חסר, יש לי תקופה קצת של מחסור במים, ואז, גם לא כתוב כאן, סליחה, יש כאן איזשהו מחסור במים, ואז עם ישראל פתאום עובר ממצב של מבקש, למצב של דורש, שתובע, שמנסה את השם, ופתאום הוא הופך להיות כאילו סוג של, במקום שהשם ניסה אותו, אומר, עכשיו אני אעשה להשם מה שהוא עשה לי, אני אנסה אותו. כאילו עם ישראל עומד כזה מעל השם, כביכול, ואומר, בוא נראה אם אתה באמת עובד פה, אם אתה יודע את העבודה, אם אתה יודע לעשות מה שצריך, בוא נראה אם אתה יודע לתת לנו מה עם זה לנסות את השם. זה איזשהו מצב ככה, שאתה כל כך רגיל שהמציאות עובדת אצלך, שאתה כאילו אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא עובד אצלך. עם ישראל מנסה את השם, ועל זה יש כעס מאוד גדול, ואז מגיע עמלק. ונראה שגם הפתרון של רפידים עוד לפני עמלק, רומז פה שוב לדרישה לקראת מתן תורה. כי מאיפה המים מגיעים? משה הולך עם הזקנים, לאן? לא לרפידים, הצור שהוא מקיע עליו לא ברפידים, אלא הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. לך להר סיני, מאוד מפתיע, לך להר סיני, רחוק מרפידים, זאת מרחק מסע, כמו שנראה בפרשה הבאה, תלך לשם, שם תקע על הסלע ושם המים יזרמו לרפידים. יש כאן משהו מאוד סמלי. תלך להר סיני, זאת אומרת רמז לקבלת התורה, ותדעו שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלכם, לא אתם אלה שמנהלים את המציאות, אלא שוב, רמז, אתם אלה שצריכים לקבל את המצוות, להתאמץ, לעשות את המצוות, ואז תקבלו את השפע. הצור נמצא בחורב. וכתגובה לנפילה הזאת של עם ישראל, מגיע עמלק. שאלנו בתחילת השיעור, וננחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים, המלחמות לא אמורות לקרות, זה אתגר גדול מדי, באמת נראה שעמלק לא היה אמור להופיע, עמלק זה עונש, זה איזושהי תוצאה טבעית של החטא ברפידים. לא, עם ישראל הרי לא מוכן למלחמה, ומה שקורה במלחמת עמלק בקצרה, זה בדיוק תגובה שאמורה לאפס את עם ישראל ממה שקרה ברפידים. אתם חושבים שהמציאות עובדת אצלכם, ואתם אלה שמנסים את השם, ופתאום אתם התהפכו פה היוצרות, ואתם לא מבינים שאתם אלה שצריכים להתאמץ ולעבוד כדי לקבל את השפע. בואו נראה מה קורה בעמלק. מה שקורה בעמלק זה שאתם נלחמים אמנם מול עמלק עם יהושע, אבל למעלה משה עומד וצריך כל הזמן להרים את הידיים שלו. זאת אומרת, יש כאן בסיפור מלחמת עמלק, יש כאן איזושהי מציאות כפולה כזאת, מציאות של מלחמה ארצית, פיזית, ששם יהושע נמצא. קחנו ככה עם המבט קדימה לקראת הכניסה לארץ, יהושע, מלחמה פיזית. שם אתם צריכים להתפתח לשם, למלחמה ארצית. אבל אל תשכחו שכל הזמן מה שקורה פה בארץ זה צריך השראה, צריך השגחה, צריך את הידיים של משה למעלה, שעם המטה שלו ומתפלל ומנסה להוריד את השפע למטה. זאת אומרת, מלחמת עמלק זה בעצם התיקון. זה בעצם המצב שאליו עם ישראל היה, כל הפרשה אמורה להוביל אליו. להוביל למצב שבו מצד אחד אתם לוקחים אחריות, אתם כן עושים, אתם לא כמו תינוקות, אתם הולכים להילחם, אבל אל תשכחו שאתם צריכים כל הזמן את העזרה הזאת מלמעלה, את ההשגחה, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את ההיפתחות הזאת לשפע האלוקי שתומך בכם במלחמה, ואתם צריכים לעבוד בשתי הזירות, גם בזירה שמשה עומד ומנסה להוריד את הסיוע האלוקי, וגם בזירה של המלחמה הפיזית. אז אם ככה התחלנו את הפרשה בזה שעם ישראל הוא עבדים ברמה מאוד מאוד נמוכה ומאוד פסיביים ורוצים כל הזמן את השפע, אנחנו רואים איך צעד צעד בפרשה עם ישראל הולך וצועד לאט לאט לקראת היכולת לפעול בעצמו, כמו במלחמת עמלק, להילחם, אבל גם לראות את ההשגחה שמנהלת את העניינים ודורשת ממנו דרישות כדי לקבל את השפע. יש פה דרישות. ורק מתוך ההתפתחות הזאת, שאתה מבין שנדרשים ממך מעשים, ואז אתה מקבל את השפע, אז אתה מקבל את העזרה מלמעלה, אז אתה מקבל את הידי משה שעושות מלחמה, רק אז אתה יכול לבוא ולקבל את התורה במעמד הר סיני, שאתה מבין שיש כאן מערכת שנדרשים ממך מעשים כדי לקבל את הטוב. שבת שלום.